se voyons. שלום לכם, ברוכים הבאים לבקצב היום, מהדורת תפישת הימים. אנחנו כאן עם הרבנים הקבועים שלנו שבאמת מחזקים אותנו בצורה הטובה ביותר בימים הללו, להרבות כמה שיותר באהבת חינם ולמנוע שנאת חינם. יום שלישי בשבוע, ה' באב תשע"ט, 6 באוגוסט 2019 למניינם. נאמר שלום לצוות ונתחיל. אז שלום לישי נוימן בקול חי, דוד לוין בג'רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר חיפה מיוהנסבורג, דרור גלויברמן טוקר FM דרולסי ערוץ 2000 וארי גוט אלף בישראל אחת. כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם משחק הובל הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני. אנחנו התחלנו. בקצב היום, בקצב היום. נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
שלום לכולם. רבותיי, מי מאיתנו לא רוצה להצליח? לכל אדם יש שאיפות, לכל אדם יש חלומות, לכל אדם יש רצונות. כל אדם רוצה להגשים את כל החלומות שלו. רק מה, אף אחד באמת לא יודע איך לעשות את זה. תשאלו אנשים גדולים שהצליחו, איך הצלחת? אז גם הוא יגיד לך, תראה, ניסיתי, השקעתי, התאמצתי. למה הצלחתי דווקא עכשיו? את זה הוא לא יודע להגיד. אז באמת רבותיי, הסוד הוא, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתה תנסה ותנסה ותשקיע ותיתן את כל מה שאתה רק יכול עד שהיום הגדול יגיע. אבל תאמין לי, המתכון היחיד לכישלון זה להרים ידיים. כי אם אתה הפסדת, אמרת די, אני לא יכול יותר, בוא שם ניסיתי ולא הלך, בטוח לא תצליח. אבל אם תמשיך לנסות, יום יבוא ואתה תצליח. בין אם זה בדבר הזה, בין אם זה בדבר אחר, אבל השם אלוקים נתברך יסייע בידך. הוא יעלה אותך למעלה, אתה תצליח, זה יבוא. תאמין לי. מה, אבל אם לא יהיה בדיוק מה שרציתי, מי יודע אם זה מה שטוב בשבילך? תן לאלוקים לנהל את העולם. אתה יודע, אדם בא לרופא, כואב לו ברגל, הוא מגלה משהו באוזן, הוא לא מטפל? מטפלים, יאללה, על הדרך, באת, צריך לכוון אותך למה שבאמת בעייתי, למה שנכון בשבילך. הגמרא בתענית חף ג' מספרת לנו על רבי מני, שהיה רגיל לבוא לרבי יצחק בן אלישיב. ופעם רבי יצחק רואה אותו ככה קצת עצוב, קצת מדוחדך, אמר לו, תגיד לי, למה פניך רעי? מה ככה? למה אתה עצוב? אמר לו, מה זה למה? חמי וחמותי שיהיו בריאים. אומר לו, מה קרה להם? הם אנשים עשירים, ואתה יודע, כדרכם שעשירים הם הראש שלהם למעלה והאף גבוה מדי, ומרגישים שהכל חייב להם והכל בשבילם, ומתנסים עליי, וזה לא מוצא חן בעיניי. אמר, טוב, אז מה אתה רוצה שיהיה? ואני רוצה שהם יהיו עניים. אם הם יהיו עניים, אז אתה יודע, האדם שהוא עני הוא יותר נבטן, יותר שקט, יותר קצת ירדו ממני. אמר, אין בעיה, נהיינו שיהיו עניים. ונהיו עניים. עברה תקופה. רבי יצחק רואה את רבי מני, והוא רואה אותו עוד פעם עצוב, והפעם כפליים, אומר לו, מה קרה עכשיו? אמר, אתה יודע מה זה עם חם וחמה שהם עניים? בוא תקנה לי, בוא תפרסם, בוא תעשה, בוא תלך, לך תביא, לך משהו צדקה, עניינים, בוא תהיה קצת שנורר, תעשה משהו, תביא כסף הביתה. הוציאו לי תמיץ, תאמין לי, עדיף היה שהיו עשירים. אמר, אין בעיה, שיעשירו בחזרה, והשאירו רבותיי. והנה הוא בא לבית המדרש ועוד פעם הוא רואה אותו עצוב, אמר, תגיד לי עכשיו מה קרה. אמר לו, אשתי, מה קרה עם אשתך, שלום בית עניינים? אמר, מה? היא לא מקובלת עליי. הרב, היא לא הכי יפה בעולם. בסדר, זה לא הכי חשוב, העיקר הפנימיות, אני מבין, אבל היא לא מקובלת עליי, לא מתאים לי איך שהיא נראית בדיוק. אמר לו, אין בעיה, איך קוראים לה? קוראים לה חנה. אמר רבי יצחק, תתייפי חנה. הוא מגיע הביתה, הוא לא מאמין. אשתו חנה הפכה להיות האישה הכי יפה בעולם. נעמה, אחות ובלקין, אשתו של נוח הייתה הכי יפה, הייתה יותר יפה ממנה. משהו מיוחד, נדיר. הוא מגיע הביתה, אומר, וואי, ברוך שככה לו בעולמות, תראה מה זה, נס. עוברת תקופה. רבי יצחק רואה את רבי מני, עוד פעם עצור. אומר לו, מה קרה עכשיו? מה קרה עכשיו? אמר, תראה, מאז שהיא ניתה כל כך יפה, היא לא מתסכלת אליי, לא מתייחסת אליי, כל הזמן מתגנדרת, ובמראה, ואני מדבר איתה, אין אוכל, אין דברים, הבית נחב, מה זה שווה היופי הזה עם אישה אין בבית? אמר, אז מה אתה רוצה? אמר, חבש, תחזור להיות כמו שהייתה. אמר, חזרי חנה לשחרור איתה, תחזור חנה למה שהייתה בתחילה. חזרה הביתה והכל היה רגיל. היו שם שני תלמידי חכמים. בואו לרבי יצחק בן אלישיב, אומרים לו, רגע, רגע, כבוד הרב, תברך אותנו, שני תלמידי חכמים גדולים, שנדע את כל התורה והכל, נשיג השגות רוחניות, תברך אותנו, יש לך כוח של ברכה. אמר, בידיים שלי הכוח הזה, ושחררתי אותו. כי אדם באמת, אבל באמת, לא יודע מה טוב בשבילו, לא יודע מה יסב לו באמת עושר, לא יודע מה ישמח אותו, לא יודע מה יגרום לו למיצוי של הפוטנציאל, העושר העצמי, לעיקר התכלית, הוא לא יודע. אז עדיף לתת לאלוקים לעשות את מה שהוא רוצה. איך מגיעים לזה רבותיי? בתמימות, לעשות השתדלות, לתת את כל הכוח במה שרק אפשר, לנסות ולנסות ולנסות, לקשור את החיים שלנו עם רצונו של בורא עולם, וזה דבר מאוד מאוד גדול. נלמד את זה רבותיי מגדעון, היה אחד מהשופטים בעם ישראל, אבל הוא היה אדם שהיה אדם פשוט, הוא היה עם הארץ, הוא לא ידע אפילו לקרוא ולכתוב. אבא שלו הקריא לו את ההגדה בליל הסדר. ישב הוא מספר לו, אתה יודע בן שלי, השם הוציא את אבותינו ממצרים, וכך הוא מספר לו את ההגדה, והגעת לבנך ביום ההוא למור. יום לאחר מכן, גדעון מסתכל לשמיים, הוא אומר, ריבונו של עולם, למה גאלת את אבותינו? מה, הם היו צדיקים? אם הם היו כאלה צדיקים, תגאל אותנו בזכותם. אבל אבא סיפר לי שהם לא כל כך היו צדיקים. איך כתוב? ואמרו על ים בים סוף. כתוב, המים להם חומה, אל תקרא חומה אל החמה, ירדו עם עבודה זרה לים. הם לא כל כך היו צדיקים. ואם הם לא היו כל כך צדיקים וגאלת אותם, אז גם אנחנו לא אחי לגמרי, תגאל גם אותנו. מיד נגלה עליו מלאך השם, קום, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. איזה כוח, דיברת טוב, דיברת חיובי, עשית מעשים טובים, יאללה לך, דיברת סנגוריה על עם ישראל. טוב, עכשיו הוא הולך להיות, יאללה, שופט, שופטים את עם ישראל. איך עושים את זה? לא יודע, אבל אני מנסה. נתן לי הקדוש ברוך הוא משימה, נתן לי כלים לכל אחד מאיתנו רבותיי. בית, אישה, ילדים, בעל, איך מתמודדים עם לימוד התורה, עם ההשגות, עם העבודה? מנסים והשם יעזור, לך על זה, השם איתך, תבטח בו. גדעון אומר, אין בעיה, רק אני רוצה לוודא באמת שהשם איתי. מה עשה? לקח גזעת צמר. ריבון שעולם, אני רוצה לנסות חסריה, לא כופר, הכל, אני רק רוצה לדעת שאני בסדר. אני שם את גזעת הצמר פה. תראה ריבון שעולם, אם עכשיו ירד גשם והכל יהיה רטוב חוץ מגזעת הצמר, זה אומר שאתה איתי. הלך, בדק, ירדו גשמים, הכל רטוב חוץ מגזעת הצמר, שמח. אמר עוד דבר אחד קטן, אני שם עוד פעם גזעת צמר, אם ירדו גשמים והכל יהיה יבש ורק זה רטוב, זה מראה. עשה, בדק, יצא, שמח, אמר זהו, עכשיו אני יוצא למלחמה, הולכים לי לחיים האויבים. הוא צועק, מי להשם אליי? מגיעים אליו המונים, הוא מנפה אותם, אין לו זמן להאריך בזה עכשיו, נשאר איתו קומץ קטן, לוקח אותם למלחמה, אבל איך נלחמים? רבותיי, הוא לא יודע להילחם, הוא לא יודע, הוא לא מבין בזה. אז הוא אומר, אל תדאגו, כל אחד יעשה מה שאני עושה, כמון יראו וכן יעשו. כל אחד לוקח כד, שם בפים לפיד עם אש, ויוצאים למלחמה. הם מגיעים לשדה האויב, שעת לילה, אוהבים נמצאים שם שומרים, כולם עם כלי חרב, רמחים, חניתות, חיצים. והוא בעלם למלחמה עם לפידים בתוך קדים. אמר שאני נותן צעקה, כולם עושים אחריי. עכשיו לוקחים את השופרות, שוברים את הקדים, מרימים את הלפידים ומנענעים אותם ימין ושמאל. כל הגויים קמים, בבעלה, מה קורה כאן? חרבות, איש חרב ואחיו תהיה, בורחים, נופלים וכולם. והוא רודף אחריהם, והוא מנצח במלחמה. איך? תמים תהיה עם השם אלוקיך, בתמימות, תעשה, אתה תצליח, תנסה, תשקיע, תתן את הנשמה, יש לך פוטנציאל אדיר, השם איתך. אבל באמת לבטוח בשם, בתמימות, עם כל הכוח, בלי לחשוב, קפוץ למים, תהיה עם האלוקים. מעשה מדהים, האם אשת הגאון רב חיים סרנה, ראש ישיבת חברון גאולה, בצעירותה הייתה גרה באירופה, כשהנאצים הארורים עלו לשלטון, הם לא הכבידו את הכוונות הזדוניות שלהם. זה התחיל עם חוקי נירנברג, והמשיך עם החרם הגדול, ליל הסכינים הארוכות, דברים מזעזעים. עם שעה טיפה טיפה צחל, ידע לתפוס את הרגליים ולברוח. היא בתור בחורה צעירה, שראה את הנאצים, כולם מגיעים, מתחילים להוציא את האנשים בתיהם, מעלים אותם על קרונות, על מסעיות, ופשוט לוקחים אותם. היא תפסה את רגליה, והחילה לרוץ, פשוט לברוח, כל עוד נפשה בה, רצה ורצה ורצה ורצה, בלי להסתכל, בלי להבין, עם תקווה גדולה, העיניים למטה והלב למעלה, נושא תקווה אדירה לאלוקים, ופתאום, איך שהיא רצה, עברה סדרות, עברה מקומות, פתאום מגיעה לאיזה וילה אחת מאוד מאוד גדולה, והייתי כולה תקווה ששם היא תמצא קצת קצת מחסה או מנוח לכף רגלה. היא דופקת בדלת, אנשים טובים, אנשים יקרים, תעזרו לי, תצילו אותי, תצילו את החיים שלי, יש פה אנשים רעים, הם רוצים לתפוס אותי, תעזרו לי. הדלת נפתחת, שם עמד אדם גבוה, מסתכל עליה, הצלת מבקשת, יודן, חיים, את יהודיה, מקומך במוות. היא הגיעה רבותיי, לא פחות ולא יותר, לביתו של קצין האס-אס, אחראי על כל המחוז, שלא נדע מצרות. הגיעה לבית של המפקד שלהם, אומר לה, יהודיה, תדעי לך, זה הרגעים האחרונים בחיים שלך, תתכונני למוות. והיא בכתה ובכתה, אבל פתאום הגרמני נהיה קצת רציני יותר, מרים את עיניו ואומר, היי, איך הגעת לכאן? היא לא יכולה לדבר, נשמעת כאן, נעתקה, אבל היא אומרת, תגידי לי מיד איך עברת. החצר שלי מלאה בכלבים, כלבים טורפים, כלבים רוצחים, רוטוויילרים, אמסטפים, בולדוגים. הכלבים הללו יכולים להרוג אדם בוגר תוך כמה דקות, אפילו כמה רגעים. אז איך את בחורה צעירה הצלחת לעבור את כל הכלבים? היא מסתכלת לאחוריה והיא רואה את המלטעות פתוחות ופוערות, היא רואה את השיניים, היא רואה את הריר, היא מפחדת, איך עברתי פה? אומר לה, איך עברת? אני לא יודעת. מה זה לא יודעת? הרי הגעת לפה, איך עברת את כל הכלבים? אני לא יודעת. אמר לה, אין בעיה, את רוצה שאני אשמור עלייך? אנחנו נעשה מבחן. מחר בבוקר את תעברי עוד פעם את המסלול הזה עם הכלבים, אבל תזכרי לך, הכלבים הללו רוצחים. הוא לקח חתיכת בשר, זרק באוויר, תוך כמה רגעים הם חיסלו אותה. אמר לה, מחר תעברי פה ותתכונני, אם הכלבים יאכלו אותך יהיה להם ארוחת צהריים, חסכתי להם ענה, אבל אם לא, אני מבטיח לך מילה של קצין, אני אשמור עלייך כל המלחמה. והוא לקח אותה הביתה, נתן לה משהו לאכול, נתן לה מקום לישון, ואמרה, תהיי פה עד מחר. אתם מבינים שהיא לא הלכה לישון, נכון? כל הלילה היא בכתה והצטערה, היא אומרת, איזה מוות קשה, ריבונו של עולם, למה? למות בתוך שיני הכלבים. אבל מאידך גיסא, מחשבה אחרת צפה, איך באמת עברתי? איך הלכתי בין הכלבים? בסדר, רצתי, אבל ודאי שהם רצים מהר יותר, הם נהיו שם עשרות גדולים, חזקים, איך ניצלתי? זה לא הגיוני. ואיך אני אנצל מחר? רבותיי, המחר הגיע, השמש הפציעה, והיום הגיע כבר. קמו מוקדם, ואותו קצין רשע כבר דאג להביא את כל החברים, את הקרובים, את אשתו, את הילדים, לראות במחזה המזעזע איך כלבים טורפים הולכים לחסל בחורה יהודיה צעירה. ואתה נמצאת שם, מסתכלת על המלטעות שלהם, כל הכלבים נמצאים, והיא נמצאת שם כבר אצלו בבית. היא פותחת את עיניה, מסתכלת לשמיים, עוצמת אותם שוב וצועקת, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבא, אני הולכת לעשות את זה, אני בוטחת רק בך, אין שום דבר בעולם, רק אתה. אומר רב חיים מוולוז'י, נפש החיים, כשהאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך, יכול לפעול להפך הטבע, שאתה נדבק בשם יתברך בתמימות, אתה יכול להפוך את העולם. היא מכניסה לה את זה לראש ומתחילה לפסוע, היא עוברת את הגדר והיא פוסעת צעד אחרי צעד, לא מהר מדי, לא לאט מדי, היא רואה את הכלבים, היא שומעת הנביחות, הלב שלה דופק חזק, אבל היא מאמינה בשם יתברך והיא ממשיכה קדימה. עומדים מימין, עומדים משמאל, שפשפים את העיניים ולא מאמינים. היא מגיעה מקצה אחד לקצה אחר של החצר, היא עברה את כל הכלבים, מסתובבת אחורה ואומרת לו, אתה רואה? עכשיו תשמור עליי. אותו גרמני רשע קיים את ההבטחה ושמר עליה שש שנים. בעצם כל המלחמה, עד שנגמר הכל והכירה את רב חיים וסיפרה את הסיפור המדהים הזה שילמד את כולנו לעבוד את השם בתמימות, בקדושה וטהרה, והזכות הגדולה הזאת תעזור לנו לעבור את החיים בהצלחה. אמן כי נהי רצון.
תודה רבה רב יקיר בוטה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב היום. נפשי וגופי כוח אל מרחם, שלח לי מלאך גואל ומנחם. ענני אלוקים ברחמך הרבים, חטאתי אלוקים בדרך פשעים, סבעתי מאורים. ידעתי אלוקים תורתך Ephraim,
אותי מנשה. ישים חורד ריקים כאפרים וכים מנשה.
בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. היום אני רוצה לדבר, אחרי ששמענו כל כך הרבה סיפורים מרגשים על השגחה פרטית, ההכרת הטוב, על הכוח של התפילה, אני רוצה להקדיש את הפינה היום למידה מאוד חשובה, עניין של לדון את אדם לכף זכות. כמה פעמים אנחנו רואים איזה מעשה, ואנחנו משופטים מיד, מגיבים מיד, קשה לנו, בטוחים שהילד, התלמיד, הבן זוג, החבר, התכוון לדפוק אותנו, וישר מגיבים בכעס, ומליבים ופוגעים, או לא רוצים לעזור במקרה היותר קל, ומונים ממנו את המילה טובה, את החינוך הנכון. תשמעו כמה סיפורים מדהימים מתוך עולם החינוך שקרה לנו בסדנות שאנחנו מעבירים. הגיע אליי כמה סיפורים מדהימים. סיפור אחד, אני מלמד ומכשיר הרבה מורים ומורות בארץ ובעולם, ודיברתי העניין הזה של מורים ומורות צריכים גם תלמידים לדון לכף זכות, לא מיד להגיב ולבייש אותם ברבים, גם הורים לא ישר לבייש את צוק על הילד, לברר את הפרטים מה היה, להקשיב לו עד הסוף, לברר מה היה. הרבה פעמים יש פרטים שנראה לנו שאנחנו יודעים את הכל, אבל יש פרטים שמשנה את כל הסיפור. ובאמת בסרט החדש שהפקנו עכשיו בימים האלה, אני קורא לזה הסיפור של הילד שלך. כי בעצם הסיפור באנגלית זה סטורי. סטורי זה הכוונה, יש משמעות כפולה, גם סיפור, וסיפור זה גם קומה. כמו שבניין 5 קומות אומרים באנגלית 5-story building. כמו שבבניין יש אפשר להיות בקומה התחתונה במקלט, התחף של המקלט, שחנוק, אין אוויר ואין אווירה, מוצף, ואני יכול להיות בגג. אני יכול לספר סיפור עצוב של החיים שלי, ואני יכול לראות את ההזדמנויות, לעמוד על הגג, לראות את האופק, את ההזדמנויות. ולכן, היום מתפתח שיטה שקוראים זה טיפול נרטיבי. מה הנרטיב? מה הסיפור שלך? רוב אנשים לצערי נעסוקים בסיפורים העצובים שלהם, והסיפורים העצובים של הילדים שלהם, תופסים אותם תמיד בסיפורים הלא מוצלחים. אולי הגיע הזמן שאנחנו נראה צד השני של הסיפור, להקשיב לסיפור שלהם. יש ספר שכתבה אותו אישה יקרה בשם הרבנית יהודית סמית, קורא לזה באנגלית The Other Side of the Story, צד השני של הסיפור. סיפורים מדהימים, שאתה קורא את החלק הראשון, אתה בטוח, אתה רוצה לכעוס, לטרוף את אדם השני. פתאום הוא אומר, אוקיי, תנשום עמוק, בוא נספר לך צד השני של הסיפור. ופתאום מתגלה לך דברים שאתה רוצה, פתאום להרביץ לעצמך, איך לא שמתי לב, איך לא חשבתי על הכיוון. דברים שלא נראה לכם הגיוניים, אבל הם קורים. אז גם הילדים שלנו צריכים לא לשפוט מיד, לעשות להקשיב, אולי יש צד שני של הסיפור. יש סיפורי הצלחה, ואם אנחנו נהיה עסוקים לחפש את הסיפורי הצלחה, נביא אותם לסיפורי הצלחה. אז אחת מהמורות סיפרה לי דבר מדהים, שהיא נכנסה לכיתה, וילדה אחת מולה כל הזמן מסתכלת על השעון, מסתכלת על השעון, היא הייתה פתוחה, היא פירשה את הסיפור, שילדה משמם לה את הלימודים, ולכן היא מסתכלת על השעון כל הזמן, שהשיעור ייגמר כבר, די, נו, אוף, משמם. לא הילדה אמרה את זה, בכך היא פירשה לפי התנועות השפת גוף של הילדה. ואחרי כמה פעמים שילדה מסתכלת על השעון, היא אומרת לה, תגידי, אם משמם לך פה, את לא חייבת לשבת פה, את יכולה לצאת, ולא לעשות ככה כל הזמן, את יכולה לצאת מהכיתה. הילדה הייתה עמומה, קמה ויצאה מהכיתה. בהפסקה היא שאלה אותה, תגיד, אני מכין שיעורים בכזה דבקות, בכזה יגיעה, ואת יושבת לי ככה, מה, אני כל כך משמם לך? הוא אומר לי, לא, מה פתאום? אני לא יודע למה מורה כועסת, ואני לא יודע למה היא זרקה אותי מהכיתה. אז למה הסתכלת כל הזמן השעון? אומרת, אמרה, סליחה, אני לא, לא התכוונתי שזה משמם, פשוט אמא שלי עוברת ניתוח היום. היא אמרה לי בשעה 12 שאני אגיד תהילים, לכן אני מסתכל לזמן, על השעון, אם זה הגיע שעה 12. המורה כל כך התביישה, ביקשה סליחה. נראה לכם שזה סיפור הזוי, הסיפורים קורים כל הזמן. אנחנו הרבה פעמים פזיזים, ואנחנו קופצים מיד, מפרשים דברים, לא שילדים לא יכולים לפעמים לעשות דברים, להתחצף, ובאמת להראות לנו שמשמם. אבל לפני שאתה הולך להליב מישהו בכיתה, אולי לפחות אל תצעק, אל תוציא אותו מהכיתה, תשאל אותו בהפסקה, למה עשית את זה? ואז תברר, אולי יש כן צד שני של הסיפור. אני אשתף אתכם בעוד סיפור מעניין. באחד מהסרטים שלי, אנחנו מדברים הרבה, יש לי סרט הנושא של תקשורת, שאנחנו אומרים בארץ או בעולם, ויש קטע שילד שואל משהו לרב, הרב פירש את זה כחוצפה ועיף אותו מהכיתה, והסברנו מה זה חוצפה, דיברנו גם על פינות כאן הרבה מה זה חוצפה בעריכות, ומלמד אחד היה בסדנה ומאוד התרגש וקיבל את הדברים, והוא אמר, לפני שאני צועק על ילד חוצפן, אני צריך לברר את הדברים, ו... הוא ראה מוחשית את הסרט, איך בדיוק רואים את זה וחשים את הטעות של אותו מורה שהיה פזיז לצוק על הילד. והנה, בכיתה שלו נכנס לכיתה, הוא מלמד כיתה ו', וילד שמתחיל ללמוד את הגמרא, שם בפניו את הראש, ככה מתחיל לישון. הוא פנה אליו, תגיד לי, משמם לך מה שמלמד כאן? אתה בכיתה, מה אתה יושן לי פה? אומר ילד, כן, החומר שאתה מלמד זה משמם. הוא אומר לי, ככה אתה מדבר לרב? הוא אומר לי, לא, אני פשוט אומר לך, שמהרב של שנה הקודמת, הסביר הרבה יותר מעניין. אותו רגע, מלמד אמר, אני רציתי לצוק עליו, לתת לו שתי סתירות, או להוציא אותה החוצה. ככה הוא מבאש אותי לפני כל הכיתה, אבל פתאום עלה לי את התמונות של הסרט, ואני אמרתי, אני לא אעשה את הטעות של המלמד, אולי יש איזה עוד משהו לסיפור. אמרתי לו, לרב לא מדברים כך, בהפסקה אני רוצה לדבר איתך. ובהפסקה הוא נכנס איתו למשרד, ושאל אותו, מה קרה? למה ישנת? מה התכוונת שאני לא יודע? אני אחד מהמורים הכי טובים, כולם נהנים מהשיעורים שלי, מה התכוונת? אומר הילד, אני התכוונתי בדיוק מה שהתכוונתי. אני מאוד אוהב ללמוד, ואני צריך, למשל, דוגמאות, ציורים מוחשיים יותר, סיפורים, והרב ששנה קודמת, היה פשוט נכנס לשיעור, היה מכין אותנו עם סיפור, הוא היה ממחיש לנו, ואתה מיד מתחיל את הגמרא, ואני פתאום מאבד את הקשב, אני לא כל כך קולט, אני טיפוס מאוד דומיננטי ואנרגטי, במקום להפריע, אז אני ירדתי את הראש, כי אני לא מבין את הגמרא, כי לא רציתי להפריע לך. וזה מה שהתכוונתי, שהרב שנה הקודמת, שאלת אותי, אני כן, הרב שנה הקודמת, הסביר יותר טוב. הוא אומר, אז אני הבנתי שאתה רוצה, זה כל מה שאתה התכוונת, שאתה רוצה שיביא יותר דוגמאות, אז למה לא אמרת? אמרתי, מה, הרב צעק אותי לפני כל הכיתה, מה שאלת אותי? אז כך, עניתי. אומר רב, ומי יכין את השיעורים ככה, אתה תקשיב? הוא אומר לי, כן הרב, אני אוהב ללמוד. בקיצר, הרב לשבחו יאמר, הוא הבין את הטעות שלו, לוקח אחריות, והכין שיעור מוחת עם דוגמאות מוחשיים, והתחיל עם סיפורים, הוא מתקשר לרב סגל, אתה לא תאמין. אני פשוט התרגשתי, נכנסתי לכיתה, לא רק הילד הזה היה כל כך קשור וכל כך שתתף בשיעור, פתאום ראיתי עוד 7 ילדים מהתחלת השנה שלא משתתפים בשיעורים, אחד כותב, אחד צוחק, אחד כותב, פתאום הצטרפו אליי. הבנתי שיש סוג ילדים שצריכים יותר דוגמאות, יותר סיפורים, יותר מוחשיות. הכל בזכות שהיה לי את היכולת לא לשפוט אותו מיד, בזכות הסרט, בזכות שראיתי את התמונה וראיתי את הניתוח, עלה לי התמונה ואמר, אולי יש משהו בסיפור הזה שלא מתכוון. אלא אני פגעתי בו לפני כל הכיתה, אז הוא עונה לי שהם באמת משמם, אבל לא נכנסתי לדין הדברים, כי הוא לא רוצה לבייש אותי, ובזכות זה קיבלתי, לא רק את התלמיד הזה, אלא עוד 7 תלמידים, בזכות שדנתי אותו לקו זכות, ולא הגבתי בתוך שיפוטיות. ולסיום, סיפור אחרון, הייתי בכנס חינוכי, סיפר לי יהודי שאשתו גדלה בבולטימור, והייתה מורה שמורה סיפרה את הסיפור, שמורה למדה, ומי שמכיר את הסיפור עם החללית צ'אלנג'ר, הם נסו לראות את התלמידות שנרשמו, נסו איתם כדי לראות איך הוא ממריא, וכשרואים שזה ממריא ואז היה את הפיצוץ, והמורה דיברה על כל העניין הזה, המורה סיפרה להם שאחד מהילדות אמרו למורה, חבל שאת, המורה, לא היית באותו חללית. באותו רגע, מה הייתה מורה נורמלית מגיבה? ככה מדברים למורה? חבל שלא היית בזה? אבל ידע שהיא ילדה טובה, ולא יכול להיות שהיא התכוונה ככה. היא תפסה נשימה ושאלה אותה, מה התכוונת? אז הילדה אמרה בשיא התמימות, המורה, אם את היית שמה, את כזאת צדיקה, זה לא היה מתפוצץ. תראו כמה סייעתא דשמיא הייתה למורה הזאת, בזכות שהיא לא שפטה אותה ולא הנישה אותה. סך הכל, הילדה הזאת, אמנם ברגע הראשון לא חושבים ככה, אבל יש תמיד צד שני לסיפור. אז אנא בבקשה, הורים יקרים, בואו לא נהיה שיפוטים, נחפש את הצד השני של הסיפור, ובעזרת השם, גם הקודש ברוך הוא, יביא לנו הסיפור הגאולה, בקרוב בימים האלה, במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב עמיהוד סלמון.
בקצב היום, בקצב תלך להסתובב ולגלות שאני מזמן כבר מתקרב לסיבוב האחרון, אז תן לי רק סימן קטן לטוות לי דרך בה ללכת. אני לא מבקש הרבה אבל רוצה רק לנסות, אז תן לי עוד סיבה ללכת,
תן לי עוד סיבה,
ותן לי עוד סיבה לנשום,
תן לי
זכרתי בחלום, הכל סביב היה דומה, הכל היה עטוף בסרט. אני לא מתעכב יותר, לא עוצר כבר במקום, אז תן לי עוד סיבה ללכת,
תן לי עוד סיבה,
ותן לי עוד סיבה לשום,
תן לי
צריך ליפול לפני שאתקדם שוב, ולפעמים נמאס לי כבר להסתובב סתם סביב עצמי.
מסתפק במה שיש לי, רוצה כל כך רחוק וגם עושה כל מה שביכולתי. אז תן לי עוד סיבה ללכת, ותן לי עוד סיבה לישון, תן לי ומקירות ליבי יצק, שובו, שובו בניי, מה גרמו מעל עליי, ארים קולי לאלוקיי, שובו, שובו בניי. אבי אתה גומל, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקה? את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי. נפש מדבר שממה, צמאה נפשי לך הומה, שוב, שוב בני אליי. בך מבט מישיר, עולות תפילות מזה השיר, שבתי, שבתי אלוקיי. אבי אתה גומל, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקם? את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי. אבי אתה גומל, אמי היא חסד, איך אוכל להשיב פניך ריקם? את כל ימי מאיר חיי בלי הרף, שובו בניי, שובו אהוביי, שובו בניי, שובו אהוביי.
בקצב היום, בקצב היום.
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בימים האלה אנחנו מציינים את החורבן של ירושלים ובתי המקדש, וזה הזמן ללמוד ולקרוא את אגדות החורבן. אגדות החורבן מופיעות בתלמוד הבבלי במסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב'. הן פותחות במילים, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע. זהו פסוק במשלי. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע. זו הכותרת לאגדות החורבן. הוא ממשיך ואומר, הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים. ירושלים חווה בגלל טעות בין קמצא לבר קמצא. תרנגולה ותרנגולתא חרוב טור מלכה. העיר טור מלכה, הר המלך, גם היא נחרבה בגלל ויכוח על תרנגול ותרנגולת. והשקא דריספק חרוב ביתר, הייתה עיר חשובה באותו זמן שקראו לה ביתר, שהיא נחרבה בגלל סיפור של שקא דריספק, דופן של מרכבה. בעצם אלו אירועים שהובילו לחורבנות ולאסונות בתקופת בית המקדש השני ולאחריו. מהו הסיפור על קמצא ובר קמצא? הסיפור מוכר ומפורסם, ובכל זאת נספר אותו שוב. היו היה איש ירושלמי, שאנחנו לא יודעים את שמו, אנונימי בגמרה. הוא היה לו ידיד בשם קמצא ושונא בשם בר קמצא. האיש הזה, אותו אדם אנונימי, עשה סעודה חגיגית והזמין את קמצא, את החבר שלו. השליח עשה טעות והזמין את בר קמצא. טעות קטנה. תוך כדי האירוע, מזהה המארח שבין האורחים יושב בר קמצא, השונא הגדול שלו. הוא ניגש אליו ואמר לו, אדוני, מה אתה עושה פה, תצא. בר קמצא אמר לו, כנראה הייתה טעות. הוזמנתי, חשבתי שאתה רוצה להתפייס איתי, לכן הגעתי, אבל זה לא נעים לקום ולצאת עכשיו, שאתה מוציא אותי לפני כולם, אני אשאר פה ואני אשלם לך למנה שלי. אומר לו המארח בשום פנים ואופן, תקום ותצא עכשיו. אומר לו בר קמצא, זה מאוד מביך, זה משפיל, אני אשלם לך חצי מדמי הסעודה. המארח לא מסכים, תצא. אומר לו בר קמצא, אתה יודע מה, אני אשלם לך על כל הסעודה. כל העלויות, כל ההוצאות שהייתה לך על הסעודה, אולי זו חתונה, אני אשלם לך את הכל. המארח לא מוותר, לא מתרצה, תופס אותו וזורק אותו החוצה. בר קמצא פגוע מאוד. והוא אומר, זה לא האיש הזה, המארח לבדו, שהוא השפיל אותי. היו שם רבנים, תלמידי חכמים, הם ראו אותו, הם יכלו לעצור את זה, הם לא עצרו אותו. כולם שונאים אותי. אני אתנקם בכולם. הוא הולך אל הקיסר הרומאי ששולט באותו זמן בארץ ישראל ובירושלים, ואומר לו, אתה חושב שהכל בסדר בירושלים, אבל דע לך, היהודים מורדים בך. הקיסר אומר לו, תוכיח, למה שאני אאמין לך? הכל בסדר, משלמים מיסים, למה שאני אלך ועכשיו אדכה איזה מרץ, אתה עוד לא הוכחת לי בכלל שהוא קיים. אומר לו בר קמצא, אדוני הקיסר, אתה רוצה לבדוק אם הם מורדים בך, שלח להם קורבן שיקריבו אותו בבית המקדש. בוא נראה אם הם יקריבו. צריך לדעת את ההלכה, מותר להקריב בבית המקדש קורבן נדבה מגוי, וגם הקיסר יודע את זה, והקיסר אומר, אין שום סיבה שהם לא יקריבו, הוא שולח איתו עגל משובח לקורבן. ובדרכו לירושלים בר קמצא פוצע את העגל הזה ומטיל בו מום. יש כאלה שאומרים שזה בניב שפתיים, יש כאלה שאומרים בדוקין שבעין, זה מום כזה שבדיננו אסור להקריב אותו בבית המקדש, אבל בדיניהם של אומות העולם זה לא פוסל אותו מהקרבה. ואת כל זה יודע בר קמצא, והוא מביא את הקורבן הזה הפגום בעל המום לבית המקדש. החכמים בבית המקדש רואים את הקורבן, הם יודעים שזה קורבן שלח אותו הקיסר, הם גם רואים את המומים, את המום שיש בקורבן הזה, הם יודעים שאסור להקריב קורבן כזה, אבל אולי יש פה סיבה בכל זאת להקריב, משום שלום מלכות, זה אולי פיקוח נפש, לא רוצים לערער את היחסים עם הקיסר. רבי ישראל בן אפקולה, שכנראה היה הפוסק החשוב באותו זמן, הוא מכריע לאסור להקריב את הקורבן הזה בית המקדש, משום מרית עין. יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי המזבח, אולי מותר בגלל שלום מלכות, אבל אנשים לא ידעו למה הקרבנו את הקורבן הזה, ויגידו מותר להקריב קורבן בעל מול למזבח. אמרו חכמים, טוב, אי אפשר להקיף את הקורבן, אבל יש סכנה, בר קמצא עלול לחזור אל הקיסר ולהוכיח לו שאנחנו מורדים בו, מה שלא נכון, והקיסר עלול להעניש אותנו בחומרה, אז אולי נהרוג את המויסר הזה, את המלשין הזה, אותו אדם, את בר קמצא, שהוא בעצם רודף, הוא מסכן את חיי היהודים. שוב פעם פוסק רבי ישראל בן אבקולס, בשום פנים ואופן לא להרוג אותו משום מרית העין, כי יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג. אנשים לא יזכרו למה הרגנו אותו. הם יגידו שהרגנו אותו בגלל שהוא הטיל מום בקודשים, זה לא נכון. מטיל מום בקודשים לא יוצא להריגה, ולכן הוא אוסר עליהם להרוג אותו. בר קמצא משלים את התוכנית שלו, הוא חוזר אל הקיסר ואומר, היהודים לא הקריבו את הקורבן, והקיסר הפעם מאמין לו, הוא שולח את הצבא שלו על מנת להחיב את ירושלים ובית המקדש. מסיים רבי רחונן ואומר, הנבטנותו של רבי ישראל בן אבקולס הרחיבה את ביתנו ושרפה את החלנו והגליתנו מארצנו. השמה מסוימת רובצת גם על רבי ישראל בן אבקולס. אומר שם רשי, מה קשור הנבטנותו? הנבטנותו אומר רשי משון סבלנות, סבלנותו שסבל את זה, את בר קמצא ולא הרגו. הסיפור הזה הוא גורם לקורא איזה תחושת תסכול, זה נראה כמו סיפור קפקאי. היה יהודי בשם פרנץ קפקא, שהוא היה סופר שהסיפורים שלו התאפיינו במצבי אבסורד. זה סיפור אבסורדי. האם ירושלים חרבה בגלל טעות קטנה של אדם, של שליח, שהתבלבל בין קמצא לבר קמצא? המהר"ל בספרו נצח ישראל שולל את הרעיון שזה היה מקרי, איזה מין טעות קטנה שהובילה לחורבן כל כך גדול. אבל נראה שהכותרת לסיפור של קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה לא הסיבה האמיתית, זה מין כותרת מעניינת. הרי קמצא בכלל לא היה מעורב בו, אם כבר בר קמצא. זה לא סיבות לחורבן, אלא זה יותר אולי נסיבות מעשיות טכניות. השתלשלות האירועים שהובילו לחורבן. את הסיבות האמיתיות לחורבן ירושלים, חז"ל חושפים במסכת יומה. דף ט עמוד ב. מקדש שני מפני מה חרב, מפני שהייתה בו שנאת חינם. אבל נראה שלמרות זאת שזה רק סיבות טכניות, נסיבות, רבי יוחנן פותח עם סיבה. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע. הסיפור הזה, הסיפורים הללו, אגדות החורבן, הם מעידים על איזשהו התנהגות מוסרית שלילית של אותו דור שהוביל על החורבנות. אשרי אדם מפחד תמיד. הדור הזה לא קיים בעצמו את הפחד. הם לא פחדו. ומה הפירוש לפחד? אז אומר רש"י, מפחד תמיד דואג לראות הנולד שלא תארה תקלה בכך, אם יעשה זאת. כך כתבו גם בעלי התוספות. מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? מדוע הם לא פחדו? הם בטחו על רוב טובתם ושלוותם לבייש את בר קמצא ולעמוד על בת הקיסר, והיה להם לפחד ולדאוג מן הפורענות. זאת אומרת, הדרישה מהאנשים של אותו דור זה, מדוע חטאתם בחטא השאננות? הייתם בטוחים שהכל בסדר, אין שום סיבה לדאוג, הקיסר לא יעשה לנו שום דבר, ולא חשבתם מספיק צעד אחד קדימה, שאולי בכל זאת הקיסר ייחס מאוד ויביא חורבן. אז למעשה זהו מוסר ההשכל של רבי יוחנן באגדות החורבן. לעולם תפחדו. ומהו פחד? תראו את הנולד, תהיו זהירים. אל תקשו לבבכם, אל תעמדו על דעתכם בעצימת עיניים. עקשנות מקשה ליבו, ייפול ברע. והדוגמה המובהקת זה ההתנהגות של בעל הסעודה. הוצע לו פיצוי מאוד נדיב. בר קמצא מציע לו לשלם את כל ההוצאות על הסעודה, ובכל אופן הוא מתעקש לזרוק אותו מהסעודה. הקשנות כל כך גדולה, זה נראה שזה לא רק על רקע אישי. זה נראה כמו שנאה על רקע אידיאולוגי. אפשר להניח שבר קמצא היה איש רשע ומלשן ומויסר, ולכן הוא היה מנודה בחברת היהודים. ולכן גם החכמים שישבו שם באותה סעודה לא מייחו בבעל הבית, בבעל הסעודה שסילק אותו. וכך כתב החתם סופר, מסתם הבר קמצא היה רשע מעודו. ועל פי הגמרא במסכת סנהדרין, דף כ"ג עמוד א', יקירי ירושלים לא היו יושבים במסיבה אלא אם כן יודעים מי מייסב עמהם. כאשר היו מזמינים רב בירושלים להגיע לסעודה או לחתונה, הוא היה שואל מי עוד מוזמנים, אני רוצה לראות את רשימת המוזמנים. ואם היה שם אדם שהוא מוקצה מחמת מיוס בעיני היהודים, הרבנים, שומרי התורה והמצוות, אז הרבנים לא היו מגיעים לסעודה הזו. ולכן מאותה סיבה אותו אדם כל כך מתעקש לסלק את בר קמצא, למרות הפיצוי הנדיב שהוא הציע לו, כי הוא מבין שאם בר קמצא יישאר בסעודה, רבנים יקומו ויצאו. ולכן באמת חכמי ישראל שתקו לו לבעל הסעודה כאשר הוא מסלק את בר קמצא. אז יש כאן אולי ביטוי לעיוות אידיאולוגי. יש משקל, יש פתגם העממי, אל תהיה צודק, תהיה חכם. וחז"ל אומרים, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. אז אולי אתם צודקים, אולי לבר קמצא אסור להיות מוזמן לסעודה הזו, אולי לא כדאי שהוא יושב פה, אולי אם אנחנו יושבים איתו באותה סעודה זה נותן לו איזה גושפנקה ולגיטימציה. בכל זאת מוטלת עליכם האחריות להסתכל על התמונה הכוללת. היה עליכם לקיים בעצמכם אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע. אל תקשו לבבכם, תפחדו. אולי ההשפלה הזאת תוליד רגשות נקם עמוקים ומסוכנים, ומי יודע מה יקרה. אפשר לומר שאת הביקורת הזאת אנחנו מוצאים גם כלפי רבי ישחיה בן אבקולס. הוא דחה את ההצעות שהועלו כדי למנוע את הכעס של הקיסר אחרי הלשנה של בר קמצא, והוא עמד על דעתו ההלכתית שאסור להקריב את הקורבן ואסור להרוג את בר קמצא. וחז"ל מסיימים ואומרים, ענוותנותו של רבי ישחיה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. ויש מדרש מעניין באיכה רבה, שרבי ישחיה בן אבקולס הוא גם היה אחד החכמים שהיה שם באותה סעודת סינה של קמצא, של בר קמצא, והוא ראה את מה שראה, והוא לא גר בבעל הבית. אומרים חז"ל, היה שם רבי ישחיה בן אבקולס והיה סיפק בידו למחות ולא מיכה. אז זהו המסר של אגדות החורבן. אותם אנשים באותו דור בירושלים, הם היו בטוחים בעצמם, והם היו צודקים, אבל הם לא היו מספיק רואים את הנולד. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע. לפעמים צריך לוותר על העקשנות שלך, ולראות את התוצאות של המעשים, ולהיות זהיר. אז הנה המסר, אחד המסרים של אגדות החורבן, לעולם תהיה זהיר, לעולם תסתכל קדימה, לעולם תראה את הנולד.
תודה רבה לרב עמיהוד סלומון על הדברים הנפלאים, ועם הפינה הזאת של הרב עמיהוד סלומון אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, או לפני שניפרד מהצוות ונודה להם, אז תודה לישי נוימן, דוד לוין, קטי קלר, דרוג לויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף, תודה לישראל שלמה שער והפיק את התוכנית, אברהם משחקוב שהיה על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, תרבו באהבת חינם, אנחנו עם הרצאה שהם נפגשים כאן מחר, יום רביעי בשבוע, לעוד בקצב היום.
בקצב